ככה, כשאנחנו קוראים בתנ״ך, אני חושב שאחד הדברים שעלולים לקרות לנו, זה שהסיפורים שמופיעים, שקרו במציאות, אנחנו רגילים לתפוס אותם ממעין מרחק. ואותם דברים שהתרחשו במציאות, והם היו דרמה מאוד מאוד גדולה כשהם קרו, אנחנו קוראים אותם כאילו כבדרך אגב, ובעצם אנחנו לא יורדים למשמעות, למסר שאלוהים מביר לעם, או במקרה שלנו זה לעם, דרך אותו אירוע דרמטי. עכשיו, אני מאמין שאם אנחנו היינו באיזה אירוע כזה, כמו שאנחנו תכף נדבר עליו, איזה רעידת אדמה, פיגוע טרור גדול, תאונת דרכים, משהו כזה, אני מניח שהדבר הזה היה נצרב בנו עד סוף החיים שלנו. והסיפור שהיום אנחנו נדבר עליו, הוא ממש מהסוג הזה, זה הסיפור של קורח ועדתו, ואני מניח שכולנו מכירים את השם ובערך את הסיפור, אבל רובנו לא זוכרים את הפרטים, אז אנחנו נעבור על כולו היום. הוא מופיע בספר במדבר, פרק ט"ז, 16, אתם מוזמנים לפתוח מי שרוצה, ונקרא. נקרא בהתחלה את פסוק 18. ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי, ודתן ואבירם בני אליאב, ואון בן פלט בני ראובן, ויקומו לפני משה, ואנשים מבני ישראל 50 ו-200, נשיאי עדה, קריאי מועד, אנשי שם. ויקהלו על משה ועל אהרון, ויאמרו אליהם, רב לכם, כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם אדוני, ומדוע תתנשאו על קהל אדוני? וישמע משה ויפול על פניו. וידבר אל קורח ואל כל עדתו לאמור, בוקר ויודע אדוני את אשר לו, ואת הקדוש ויקריב אליו, ואת אשר יבחר בו ויקריב אליו. זאת עשו, קחו לכם מחתות קורח וכל עדתו, ותנו בהן אש, ושימו עליהן כתורת לפני אדוני מחר, והיה האיש אשר יבחר אדוני הוא הקדוש, רב לכם בני לוי. המעט מכם כי יבדיל אלוהי ישראל אתכם מעדת ישראל להקריב אתכם אליו לעבוד את עבודת המשכן אדוני ולעמוד לפני העדה לשרתם, ויקרב אותך ואת כל אחיך בני לוי איתך, וביקשתם גם כהונה. לכן אתה וכל עדתך הנועדים על אדוני, ואהרון מה הוא כי תלינו עליו. וישלח משה לקרוא לדתן ולאבירם בני אליאב, ויאמרו, לא נעלה. המעט כי אליתנו מארץ זבת חלב ודבש להמיתנו במדבר, כי תסתרר עלינו גם הסתרר. אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש הביא אותנו, ותיתן לנו נחלת שדה וחרם. העיני האנשים האם תנקר, לא נעלה. ויחר למשה מאוד, ויאמר אל אדוני, אל תפן אין מלחתם, לא חמור אחד מהם נסעתי, ולא הרעותי את אחד מהם. ויאמר משה אל קורח, אתה וכל עדתך היו לפני אדוני, אתה והם ואהרון מחר. וקחו איש מחתתו ונתתם עליהם כתורת, והקרבתם לפני אדוני איש מחתתו 50 ו-200 מחתות, ואתה ואהרון איש מחתתו. אז קצת נעשה סדר בדמויות, בשמות קודם כל. אז יש לנו כמובן את אהרון ומשה, שהם מבחינת קרובי משפחה הם אחים, נכון? הדמות השנייה המרכזית היא, הם אחים, כן, אבא שלהם זה אמרם, והדמות השנייה היא קורח. עכשיו, מישהו זוכר מה היחס בין קורח לבין אהרון ומשה? אז קורח אבא שלו קוראים לו יצהר, ובעצם יצהר ואמרם הם אחים. זאת אומרת שכל הסיפור הזה קורה כמעט בתוך המשפחה הקרובה. בן דוד שלהם, קורח, בן דוד של אהרון ומשה, ו... מאוד מציק לו שרק לאהרון ולמשה יש תפקידים בכירים, ולא, לא. אז זה ככה שיהיה לנו ב-back of our minds, בירקתי מוחנו, כשאנחנו קוראים את כל הסיפור. אני חושב שהרבה מאוד פעמים, דווקא לאנשים שהם קרובים למוקד הרוחני שאלוהים בחר בו, כמו נניח האחים של ישוע, המשפחה שלו, תושבי הכפר של ישוע, דווקא להם הכי היה קשה לקבל. והסיבה לכך היא, אני מאמין, ענווה. ככל שאתה יותר קרוב למישהו, יותר קשה לך לכבד אותו. אז עכשיו קצת נתמקד בפרטים, ואנחנו נראה כמה לקחים מאוד מעניינים שאנחנו יכולים ללמוד מהסיפור הזה. ויקהלו על משה ועל אהרון ויאמרו אליהם, פסוק 3, רב לכם ככל הילדה כולם קדושים ובתוכם אדוני, ומדוע תתנסו על קהל אדוני. כן? אז קורח, וגם דתן ואבירם, אבל בעיקר קורח, הם מעלים בעצם פנייה, טרוניה, האשמה כלפי משה ואהרון, שהיא מורכבת משני חלקים, אפשר לומר. זאת אומרת, קודם כל, הם מאשימים אותם בזה שהם מתנסים, את אהרון ואת משה. דבר שני, הם אומרים, כל העדה כולם קדושים, ובתוכם אדוני. זאת אומרת, מה שהם טוענים, קורח, אומרים, אלוהים קידש את כל העם, כולנו קדושים, ומה אתם עכשיו עושים לנו את הקטע הזה עם המשכן, כולם יוצאים, אתם טוענים שרק הסמכות אצלכם, רק עבודת המקדש אצלכם, המשכן אצלכם וכו'. אנחנו טוענים שזה אצל כולם. עכשיו, למה הם טוענים את הטענה הזאת? מאיפה בא להם הרעיון הזה? אז ממש כמה פסוקים אחורה למה שקראנו, בפרק ט"ו, בסוף הפרק, אז כתוב ככה, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם. זאת אומרת שבעצם הסיפור הזה קורה צמוד לאירוע הוא, ואני מאמין שאנחנו גם לומדים לקח רוחני מהצמידות הזאת. הם, קורח ועדתו, הם טוענים שעם ישראל כולו קדוש. אוקיי? מעין סטטוס משותף לכולם. האם הטענה שלהם נכונה? זאת השאלה שאנחנו מעלים. האם בעצם אהרון ומשה שוגים, בעצם זה שהם אומרים שאלוהים קדוש רחוק וצריך להתקדש כדי להתקרב אליו, ולעומת זאת קורח ועדתו, הם טוענים לא, כולנו קדושים, כולנו בני הבטחה, כולנו היינו בהר סיני, כולנו קיבלנו את התורה, ואתם סתם יוצרים פה איזשהו ריחוק שהוא לא נכון. אז האם הטענה הזאת נכונה? אני חושב שפה, במדבר ט"ו, אנחנו כבר יכולים לראות גרעין של הרעיון. העם ישראל, האם הוא קדוש מעצם טבעו? לא בדיוק. כתוב, תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים. זאת אומרת, הקדושה שלהם היא באה לאחר הזיכרון, או בעצם הציות, ועשיית המצוות שאלוהים מביא להם. אני חושב שאנחנו יכולים לראות את זה בצורה עוד יותר חדה, בספר ויקרא, פרק י' א', פרק 11, פסוקים 44-45, ונראה מה כתוב פה. כי אני אדוני אלוהיכם, והתקדשתם, והייתם קדושים כי קדוש אני, ולא תטמאו את נפשותיכם בכל השרץ, הרומס על הארץ. כי אני אדוני מעלה אתכם ארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, והייתם קדושים כי קדוש אני. אז פה אנחנו כבר רואים עוד יותר חיזוק לעניין הזה. עם ישראל קודש באמצעות אלוהים, אלוהים קידש את העם. אבל העם צריך להתקדש, להתקדש בשביל לא יודע, זה פועל שהוא גם אקטיבי, זאת אומרת אנחנו עושים אותו לגבי עצמנו, אנחנו מקדשים את עצמנו. התקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני. זאת אומרת, אלוהים דורש מהעם להתקדש מפני שהוא קדוש, וחלק כמובן מלהתקדש זה לא להתאמה, לא תתאמו את נפשותיכם. אז הכל טוב ויפה, ראינו שהעם צריך להתקדש וכו', אבל אנחנו כאן שיכולים לשאול את השאלה הבאה. אז קראנו כמה קטעים מויקרא במדבר, זה קטעים שנכתבו לפני נניח 3,400 שנה, 3,500. האם הם רלוונטיים אלינו ב-2019, או האם הם רלוונטיים אלינו כמאמינים בעת החדשה שישוע הביא, בברית החדשה? האם עדיין יש חשיבות לרעיון הזה? האם אנחנו עדיין צריכים להתקדש, או האם ישוע קידש אותנו וזהו, אנחנו קדושים? זה בעצם אותו דיון שיש בין קורח לבין משה. קורח טוען, כל העדה התקדשה על ידי אלוהים, לכן כולם קדושים, ככה, מצב סטטי. לעומת זאת, משה ואהרון אומרים, לא, אנחנו צריכים להתקדש בצורה אקטיבית, ללכת אחרי אלוהים בצורה אקטיבית, כי רק ככה נוכל להיות קדושים. ובאותה נקודה בדיוק, פטרוס מדבר עליה, בראשונה לפטרוס, בפרק א', אנחנו נקרא שני חלקים שם מאותו פרק, פשוט קצת ארוך, אז לא רציתי לקרוא הכל. נשים למה כתוב פה, נתחיל מפסוקים 13 עד 16, ואז נקפוץ לפסוק 22. אז ככה כותב פטרוס, לכן חיגרו מותני שכלכם, התעוררו וקבעו קבוע לחסד אשר יבואיכם בהתגלות ישוע המשיח. כבני משמעת, אל תתנהגו בתאוות אשר התאוויתם בעוד היותכם בבלי דעת, כי אם היו קדושים בכל דרככם, כאשר קדוש הוא אשר קרא אתכם. כי על כן כתוב, והייתם קדושים כי קדוש אני. ממש מצטט מאותו קטע שאנחנו קראנו. ובעצם פטרוס כאן נותן משנה תוקף לאותם הפסוקים ולאותו הרעיון. הוא מדבר פה על, הוא מדבר אל המאמינים בכמה קהילות, והוא אומר להם, חיגרו מותני שכליכם, כן? התהלכו כבני משמת. הוא מצפה מהאנשים להתהלך בקדושה, בצורה אקטיבית. ישוע קידש אתכם, אבל אתם צריכים להתהלך בקדושה. וממש בפסוק 22, אני חושב שיש את ההגדרה הכי טובה לכל הדבר הזה, לכל התהליך הזה של ההתקדשות. הוא כותב כך, זכו את נפשותיכם על ידי הרוח בשעומכם בכל האמת לאהבת אחים בלא חנופה ואהבתם משית ראו אהבה חזקה בלב טהור. ואני חושב שמה שפה סימנתי בכחול הוא ממש מעביר מאוד מאוד מדויק את הרעיון הזה. האם אנחנו יכולים לקדש את עצמנו בכוחנו לבד? בוודאי שלא, נכון? רק אלוהים יכול לנקות אותנו מהחטא. אבל הוא עושה את זה בשיתוף פעולה שלנו, נכון? אנחנו מזכים את נפשנו על ידי הרוח, באמצעות מה, איך, בזה שאנחנו שומעים בכל האמת, כל רוח הקודש. ואני חושב שבעצם פה פטרוס עוד עונה לקורח ולכל האנשים שהם הולכים בעקבות קורח, שחושבים שהקדושה של אלוהים היא איזה מתנה, היא אומנם מתנה, כן, אבל מתנה שניתנת, וזהו, פשוט מלווה את אותם המקודשים. יש עוד הרבה מאוד פסוקים, אבל זה לא ממש הנושא שלנו היום, אבל זה כן נקודה שרציתי להדגיש אותה קצת. אז בואו נחזור עכשיו לסיפור שלנו במדבר, ונראה איך משה בעצם מגיב לטענה של קורח. אז משה כתוב, זה פסוק נורא קצר, וישמע משה ויפול על פניו. עכשיו, אני חושב שהתגובה של משה היא יוצאת דופן. זאת אומרת, שמעתי, אני אוהב מאוד היסטוריה, שמעתי הרבה מנהיגים לאורך ההיסטוריה, מנהיגים סתם, חילונים, לא מאמינים, נוצרים, שהם תופסים את משה כאחד המנהיגים הגדולים בהיסטוריה האנושית. מבחינת האתגר שעמד לו, כן, להוביל מיליון פלוס אנשים במדבר, שכל יום הוא צריך לדאוג להם לאוכל ולמים ולהמון תלונות, כן, זה לא סתם עם, זה עם ישראל, כבר אז הוא אהב להתלונן. ומשה, האדם הדגול הזה, באמת, אחד האנשים הגדולים בתולדות האנושות, איך הוא מגיב להאשמה הזאת? הוא נופל על פניו, קודם כל. הוא לא תוקף, הוא לא... אם נסתכל על מנהיגים, היום יש לנו מפקד מנהיגים בכבוד הבחירות, כל אחד רוצה להראות כמה הוא חזק ויודע לענות, ומשה לא מגיב ככה, כן? משה אדם מאוד רוחני, מאוד ענב. ואני חושב שהסיבה שהוא עושה את זה, זה לא מפני שהוא מכבד במיוחד את קורח וחושב שהוא צודק. כן? זה לא שקורח הצליח לבלבל אותו. אבל משה מבין פה אמת שגם לנו היום היא צריכה לדבר. זה שיש משהו שהוא נכון בעיני אלוהים, לא אומר שאנחנו צריכים לאכוף אותו. זאת אומרת, ברומים זה כתוב ככה, אם תוכלו ככל אשר תמצא ידיכם, יהיה לכם שלום עם כל אדם. אל תנקמו נקם ידידיי, כי אם תנו מקום לחרון אף של מי של אלוהים, כן, לעונש של אלוהים, כי כתוב, לי נקם ושילם, אמר אדוני. אני חושב שהרצון שלנו לזה שיעשה צדק או נקמה, הוא לא פסול מבסיסו. כי אם יש לנו חוש צדק, ואנחנו רואים עוול, אנחנו בוודאי לא רוצים להשלים איתו. אבל אנחנו צריכים לזכור שמי שעושה את הצדק זה לא אנחנו, אלא אלוהים. ומשה פה ממש יכול ללמד אותנו שיעור נפלא בהקשר הזה. כי יש לו את כל הסמכות, באמת, כל הסמכות שרק בן אדם יכול לקבל. קיבל התגלות ישירות מאלוהים, הוא עשה ניסים בצורה יוצאת דופן. הוא מוביל את העם כל יום, ובכל זאת הוא לא אוכף את הסמכות הזאת בעצמו. למה הוא עושה? הוא מביא את האכיפה הזאת לאלוהים. אני מניח שלכולנו יש מצבים כאלה היום. אם זה מישהו שאנחנו מופקדים עליו, כמו משה, או מישהו שמופקד עלינו, כמו שקורה אולי לעתים יותר קרובות, שמתנהג בצורה לא נכונה, לפעמים בצורה של עוול. ולפעמים אנחנו כן צריכים להגיב, אבל תמיד לזכור שמי שבסוף האחריות על האכיפה עליו, על הנקמה עליו, היא לאלוהים והיא לא עלינו. וכפי שנראה, אלוהים לא מזניח את התפקיד הזה, והוא עושה את זה ברצון רב, אלוהים הוא באמת לא אוהב עוול. הוא האחרון שאוהב מרד וגאווה, כמו שאנחנו רואים כאן. ומהצד השני, לעומת זאת, אנחנו רואים שאין לגיטימציה לקורח לדרוש את הדרישה שלו. והבאתי רק פסוק אחד שמדבר על זה שכל נפש תיכנה לגדולת הרשויות, כי אין רשות כי מת האלוהים, והרשויות הנמצאות על ידי האלוהים נתמנו. קודם כל אין מה להתחכם, זה מה שכתוב בדבר אלוהים, ונזכיר גם שפולוס כותב את זה, הוא כותב את זה בתקופה, בתקופת הקיסרות הרומית, והרשות היא לא בדיוק הרשות הכי הומניסטית ודמוקרטית ומה שתרצו, כן? באותה תקופה יש עריצים, ואני לא יודע בדיוק מתי הוא כתב את זה, אבל הוא נניח קלאודיאן, תקופת קלאודיוס, נרון, קליגולה, איפשהו שמה, וגם קליגולה וגם נרון, כולנו מכירים אותם כלא רשויות הכי לגיטימיות ואנשים נורמליים, כן? היו באמת חולי נפש. ועם כל זה, למרות כל זה, אנחנו נקראים להיכנע לגדולת הרשויות, כי אנחנו יודעים שאלוהים הוא בסוף זה ששולט. ובאמת אנחנו היום ביום בחירות, וזו הזדמנות טובה להזכיר את זה, גם לנו, בראש ובראשונה, שאלוהים מנווט את המנהיגים, ובסוף, בסוף, גם אם אנשים עושים דברים נקודתית שהם נגד רצונו ואולי אפילו נגד תוכניתו ברמה מסוימת, בסך הכל אלוהים לא נותן לדברים להסיף את התוכנית שלו והוא מנהל באמת העולם. אז צריך תמיד לזכור את זה. גם לא להיות לחוצים מדי מהרשות שמעלינו. ואז אחרי שמשה נופל על פניו, איך הוא מקיב? הוא אומר כך. וידבר אל קורח ואל כל עדתו לאמור. בוקר וידע אדוני את אשר לו, ואת הקדוש ויקריב אליו, ואת אשר יבחר בו יקריב אליו. זאת עשו, קחו לכם מחתות, קורח וכל עדתו, ותנו בהן אש, ושימו עליהן קטורת לפני אדוני מחר. והיה האיש אשר יבחר אדוני הוא הקדוש, רב לכם בני לוי. אז משה לא מטיח בהם האשמות, הוא בסך הכל מעביר לאלוהים את הבחירה. הוא אומר, אתם יודעים מה, בסדר, אולי אלוהים רוצה לבחור בכם, אני יודע מה. אז נעשה מבחן. קחו כל אחד מחתה, במקרה יש לנו פה מחתה, אז מחתה זה איזה מין כלי מתכת להחזיק בו גחלים או קטורת, אז אומר קחו כל אחד מחתה, מחר, וגם אהרון יחזיק מחתה, ואלוהים יבחר בקדוש לו, הוא לא מסביר בדיוק איך, אבל כאילו לגיטימי, אלוהים יבחר. עכשיו, מה, יש פה גם עוד משהו שמסתתר. מה בעצם הטענה של קורח? מה הם רוצים? ואומר משה אל קורח, שמעו נא בני לוי, המעט מכם כי הבדיל אלוהי ישראל אתכם מעדת ישראל להקריב אתכם אליו, לעבוד את עבודת משכן אדוני ולעמוד לפני העדה לשרתם, ויקרב אותך ואת כל אחיך בני לוי איתך, וביקשתם גם כהונה, לכן אתה וכל עדתך הנועדים על אדוני, ואהרון, מהו כיתלונו עליו? זאת אומרת, הוא אומר, אלוהים הוא זה שקבע את סדרי הכהונה, תכף נסביר אותם קצת, על מי אתם בעצם מתלוננים? על אהרון? אהרון לקח את התפקיד הזה לעצמו. מה פתאום? אלוהים הוא זה שנתן לו. אז כשאתם בעצם נועדים, אתם עושים את החבורה שלכם, את ההתארגנות שלכם, אתם עושים את זה כלפי אלוהים, לא כלפי אהרון. עכשיו, מה בעצם קורח רוצה? זה, לקחתי ייצוג של ישראלי שהולך במדבר, בסדר? אז יש את עם ישראל, 12 שבטים, שהם הצאצאים של יעקב כמובן, כולם יצאו ממצרים, והם האנשים הפשוטים בעם. אני מדבר מבחינת הכהונה והדברים האלה. אחריהם מי יש לנו? את הלוויים. הלוויים זה אנשים שהם בני שבט לוי, כן? אבל הם לא מהשושלת של אהרון. זאת אומרת, יש את המשפחה של אהרון, כל הבכור של הבכור של הבכור של הבכור שלו הוא הכהן הגדול, וכל שאר הילדים הם הכהנים. אוקיי? נעשה טיפה סדר. עכשיו, קורח נזכיר הוא בן דוד, והוא אומר, מה פתאום? אני רוצה להיות כהן, אני לא רוצה להיות רק לוי. הלוויים עשו את הפעולות הקצת יותר, נקרא זה פריפריאליות, הדברים שבצדדים. לוגיסטיקה, אחרי זה הם עשו את הנגינה במשכן, דברים כאלה. מי שהתעסק בקורבנות עצמם, זה היו הכהנים, וכמובן הכהן הגדול, היה לו את התפקיד המיוחד שלו גם עם יום הכיפורים, להיכנס לקודש הקודשים, וגם היה לו מעמד מיוחד. אתם זוכרים, כשהוא מת, אז כל העבדים יוצאים לחופשי וכו'. אז קורח ועדתו, משה אומר להם, מה, לא מספיק שאלוהים לקח אתכם מפה ושם אתכם כאן, אתם רוצים עוד ללכת מכאן ולהפוך לכאן? כן, לטפס עוד בדרגה? מה אתם מתגאים על עצמכם? רב לכם, הוא אומר. עכשיו אנחנו עוברים מעבר חד לדתן ואבירם. בפסוקים 12-15, וישלח משה לקרוא לדתן ולאבירם, תראו איזה חצופים, בני אליאב, ויאמרו, לא נעלה, המעט כי יליתנו מארץ זבת חלב ודבש לעמיתנו במדבר, כי תסתרר עלינו גם הסתרר, אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש הביא אותנו, כן? ותיתן לנו נחלת שדה וחרם, העיני האנשים האם תנקר, לא נעלה. ואיחר למשה מאוד, ויאמר לאדוני, אל תפן אל מלכתם, לא חמור אחד מהם נסעתי, ולא הרעותי את אחד מהם. אז שימו לב שיש איזושהי חלוקה, ואנחנו תכף נחשוב למה היא, אבל דתן ואבירם הם עוד יותר גרועים, נכון? בכלל לא מוכנים לדיאלוג, ומשה כועס עליהם. ואחד הטענות שמעלים, זה אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש הביא אותנו ותיתן לנו לנחלת שדה וחרם, העיני האנשים האם תנקר, לא נעלה. הם טוענים למשה, תסתכל ימינה, תסתכל שמאלה, אנחנו באמצע מדבר. על מה אתה מדבר? אתה עיוורת, כן? עיוורת את העיניים של האנשים האחרים. עלינו אתה לא תעבוד, אנחנו מספיק חכמים. אתה לקחת אותנו מארץ טובה, מארץ מצרים, שכחו שהיו שם עבדים, ואתה מעבר אותנו לארץ שמה, אתה מוכר לנו פנטזיות? אני חושב שזה באמת הזדמנות טובה להסתכל על מציאות בעיני הבשר לעומת עיני הרוח. כי זה מה שחיכה להם, כן? זה תמונה מארץ ישראל, זה בפירוש ארץ זבת חלב ודבש, ארץ עם נחלות וקרמים, והם נמצאים במדבר, והם מסתכלים על המציאות עכשיו. הם לא יודעים והם לא רוצים להסתכל על מה יקרה בעתיד. הם לא מוכנים להקשיב להבטחה של אלוהים על מה שמצפה להם. והם במקום זה מסתכלים על המציאות, על ההווה. וזה באמת לקח לכולנו. כי לפעמים אנחנו נמצאים באיזשהו מצב שאפשר לדמות אותו למדבר בחיים שלנו, מכל מיני בחינות. מצב שהוא מאתגר, שהוא קשה, לא יודע, כל אחד איש ומקומו. ואנחנו תמיד צריכים לזכור שכשאלוהים מבטיח לנו משהו טוב, אם זה בעולם הזה ואם בעולם הבא, הוא באמת יקיים את זה. זה לא פנטזיה, זה לא איזה משהו ארטילאי, זה מציאות. הארץ הזאת חיכתה להם. היא המתינה רק שהם יבואו לרשת אותה. ומי שיסתכל בעיני הבשר, אנחנו תכף נראה איך הוא מסיים. ושלא נחזור על הטעות שלהם פשוט. שנעמוד בסבלנות ולא נהיה בני מריבה, כמו שמופיע בכמה מקומות בברית החדשה. זה פשוט דור שמרד באלוהים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. ואני מזכיר לכם, הם אוכלים כל יום מאכל רוחני. הם עברו את ים סוף, הם הדור שראה הכי הרבה ניסים בתולדות האנושות. הם ראו את הר סיני, הם פחדו מאלוהים שמתגלה להם, ובכל זאת הם עוד פעם חוזרים לחוסר האמונה שלהם. ואלוהים מאוד כועס עליהם. טוב, אנחנו לא נתעכב על זה, אבל הוא בעצם פונה לאלוהים, אומר, אל תקבל את המנחה שלהם. ובעצם מעלה את השאלה, למה משה מבדיל בין קורח לבין דתן ואבירם? והתשובה היא, בעצם, קורח, אמרנו, הוא קרוב משפחה, הוא לוי. דתן ואבירם הם בני ראובן. אז בעצם אין להם לגיטימיות בכלל אפילו לדבר על כהונה. בעוד שקורח, אלוהים מפקיד את זה, משה מפקיד בידי אלוהים את הבחירה, דתן ואבירם פשוט מורדים. ובעיניי זה הסיבה. עכשיו, האם מבחינת אלוהים יש הבדל בלגיטימיות? משה מבדיל מבחינת לגיטימיות. אלוהים, כפי שאנחנו נראה, הוא לא מבדיל. מבחינת אלוהים הוא בחר, ומי הם האנשים, לא משנה, לוויים, בני ישראל, שבכלל ידונו על הנושא הזה. אלוהים בחר, תלכו עם הבחירה של אלוהים. ועכשיו אנחנו נמשיך בסיפור, ונראה מה קורה למחרת בעצם. מפסוק 18. ויקחו איש מחתתו, ויתנו עליהם אש, וישימו עליהם קטורת, ויעמדו פתח אוהל מועד, ומשה ואהרון. ויקהל עליהם קורח את כל העדה אל פתח אוהל מועד, וירא כבוד אדוני אל כל העדה. וידבר אדוני אל משה ולאהרון לאמור, היבדלו מתוך העדה הזאת ואכלה אותם כרגע. אלוהים אומר למשה ואהרון, צאו, אני פשוט ארוג את כולם. זה מה שמגיע להם, חבורת מרדנים. ויפלו על פניהם ויאמרו, אל אלוהי הרוחות לכל בשר. האיש אחד יכתב ועל כל העדה תקצוף. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל העדה לאמור, העלו מסביב למשכן קורח, דתן ואבירם. רגע. ויקם משה וילך אל דתן ואבירם, והלכו אחריו זקני ישראל. וידבר אל העדה לאמור, סורו נא מעל אוהלי האנשים הרשעים האלה, ואל תיגעו בכל אשר להם, פן תספו בכל חטאותם. ויעלו מעל משכן קורח, דתן ואבירם מסביב, ודתן ואבירם יצאו ניצבים פתח אוהליהם, ונשיהם ובניהם וטפם, הילדים הקטנים. ויאמר משה, בזאת אדעון כי אדוני שלחני לעשות את כל המעשים האלה, כי לא מליבי. אם כמות כל האדם ימותון אלה, ופקודת כל האדם ייפקד עליהם, לא אדוני שלחני. אלוהים בעצם אומר, משה אומר, אם אני באמת נביא אלוהים, האנשים האלה לא ימותו בדרך טבעית. ואם בריאה יברא אדוני, ופצתה האדמה את פיה, ובלעה אותם ואת כל אשר להם, וירדו חיים שאולה. וידעתם כי נייצו האנשים האלה את אדוני. זאת אומרת, הם באמת, הם לא, משה לא מדבר בכלל על עצמו ועל אהרון, על הכבוד שלהם. הוא אומר, האנשים האלה הם קודם כל פונים נגד אלוהים ומורדים נגד אלוהים, ולכן הם מגיע להם לשאת בעונש החמור שלהם. והיא כחלותו לדבר את כל הדברים האלה. ותיבקע האדמה אשר תחתיהם, ותפתח הארץ את פיה, ותבלע אותם ואת בתיהם, ואת כל האדם אשר לקורח ואת כל רכושו, כל הרכוש, סליחה. וירדו הם וכל אשר להם חיים שאולה, ותכס עליהם הארץ ויובדו מתוך הקהל. וכל ישראל אשר סביבותם, סביבותיהם, נסו לקולם, כי אמרו, פן תבלענו הארץ, ואש יצאה מאת אדוני, ותאכל את החמישים ומאתיים איש מקריבי הקטורת. באמת האירוע מאוד מאוד דרמטי הזה. קורח, דתן ואבירם נופלים לתוך בקע שאלוהים פשוט עשה בארץ, ונסגר מיד אחר כך, ואש שורפת כל 250 מקריבי הקטורת. אלוהים בכלל לא מוכן לעשות את המבחנים האלה שמשה הציב, שאנשים העזו בחוצפתם להתייצב אליהם. אלוהים לא נותן לזה לגיטימציה. פשוט מחריב את כולם, נותן לכל העם סימן. מה קורה? שלא תעזו למרוד נגד הסמכות שאלוהים הציב. ובאמת, זה דבר שאני, אני לא אוהב לכתוב סימני קריאה, אבל אני חושב שבאמת צריך פה סימן קריאה. הדור שאנחנו חיים בו, של המאה ה-21, דור ה-Y, Z, Alpha, X, לא יודע, זה בייבי בומרס, איך שלא קוראים להם, כל הדורות האלה גדלים וחיים על מרד, על מרד בסמכויות, על מרד בדת, על מרד בשלטון. באמת לא צריך לספר לכם, כולכם חיים בעולם הזה כמוני. אני חושב אבל שבראייה היסטורית, זה דבר שמאפיין את הדור של נגיד 80 השנה האחרונות, מאז מלחמת העולם השנייה, בצורה טוטלית. העולם הזה פשוט מורד בצורה קיצונית בכל סמכות שהיא, וכמובן כנגד אלוהים. זאת אומרת, אנשים יוצאים נגד מי שברא אותם, בעוז, בחוצפה שאין לתאר, וגם נגד כל מיני דברים אחרים. אני רק מזכיר שבעצם גם נגד הרשויות אין לנו סמכות למרוד, ואלוהים כרצונו יחליף שלטון. אנחנו זוכרים את דניאל, לדוגמה, שנמצא בגלות בבל, ואלוהים ברצונו החליף את זה לפרס ומדי. זאת אומרת, אלוהים יכול להחליף שלטון, זה לא גדול עליו, כן? הוא באמת יכול לעשות את זה, אנחנו לא צריכים לעשות את זה במקומו. והמרדנות הזאת היא מקיפה אותנו כל היום, ואנחנו צריכים להיזהר מאוד לא להיסחף אליה, בלעג למנהיגים. אם אתם זוכרים, כשפולוס קצת גידף את הכהן הגדול, נכון? הוא קרא לו קיר מסויד, ואז כשהוא גילה שזה הכהן הגדול, אז הוא הצטער, הוא התחרט. כי הוא אמר, נשיא בעמך לא טהור. אנחנו, אין לנו סמכות, וזה לא דרכנו, להתחצף למנהיגים, לבוז למנהיגים, למרות שזה דבר שאנחנו מוקפים בו יום-יום. כן? כל הציבור, כל הזמן לועג למנהיגים ובז למנהיגים, ואנחנו צריכים לשים לב לא להיסחף אחרי הגל הזה. לכבד את הרשות, את הסמכות, כי אלוהים בעצם מינה אותה. לא בני אדם. וראינו במקרה הזה באמת של היום, כמה אלוהים פשוט לא מוכן לשאת מרד. זה פשוט דבר שהוא לא מתקבל על הדעת, מבחינתו. אין לזה מקום. ובד בבד עם זה, שאלוהים לא מוכן לשאת מרד, ואלוהים מעניש אותם בצורה מאוד קשה, במדבר כפה, ואתם יכולים בינתיים לפתוח, אז תראו, כתוב פה שהם יהיו לנס. אלוהים לא רק מעניש אותם, הוא גם מלמד את כל העם, ובעצם את כל מי שמחזיק את ספר התנך, אלפי שנים אחר כך, מלמד את כולנו לקח. לא למרוד, אבל יחד עם זאת, הוא עושה את זה בלי לוותר על טיפה של צדק. כי אלוהים באמת צדיק, וכמו שהוא מעניש בצדק, הוא גם לא מעניש את מי שלא מגיע לו עונש. ואנחנו לא בדיוק יודעים למה, אבל במדבר פרק 26, אז כתוב, ובני קורח לא מתו. אנחנו לא יודעים למה, לא כתוב, אין הסבר. אני רק יכול להאמין, מתוך היכרות עם הצדקה של אלוהים, שהם היו אנשים כנראה באמת צדיקים ויראי אלוהים, ואם זה שאלוהים העניש את כל העדה, כל המרדנים האלה שכולם מתו, אותם הוא לא העניש, והם לא מתו. ואנחנו, בפעם הבאה שאנחנו נדבר, אנחנו נקרא מתהילים, אני כבר אומר לכם, ואנחנו נראה שאותם בני קורח, השושלת שלהם קיבלה מקום מאוד מאוד מיוחד בעם ישראל. זה כבר אני אשאיר לפעם הבאה, אני אשאיר אתכם קצת במתח. מי שרוצה, תתחילו לקרוא שושלות בדברי הימים. אתם תראו מי... באמת היה להם תפקיד מיוחד בעם ישראל. וזהו, אני חושב שזה סיפור שיש בו כמה לקחים מוכנים. קודם כל, על הצדק של אלוהים, הוא פשוט לא מוכן לשאת את המרד. ודבר שני, גם על החסד שלו, על האנשים האלה שהוא בחר בהם, הוא שומר עליהם, גם על אהרון ומשה וגם על בני קורח. מי שמגיע לו את ההגנה של אלוהים, היא מוחלטת, היא עד הסוף. וזה לקח, אני מאמין, לכולנו.